say, Solidos Oshashuoi, all the words of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חיי וראה, הדף היומי. יום רביעי, זין בניסן תפשין פי, מסכת שבת, דף חף וב. רדיו קול חי, זוהי האכסניה, מביאה עליכם מדי בוקר את דבר השם בסייעתא דשמיא הגדולה, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. פספסתם את השידור הישיר שלנו בחמש בבוקר, במשך כל שעות היום. ניתן בעזרת השם ובישועתו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. באתר רדיו קול חי ובעוד אתרים, בחדרי חרדים, בכל הלשון, בכיכר השבת, בפורטל הדף היומי, ניתן לשמוע ולהזין לשיעור הדף היומי, גם שיעורים שעברו, גם מסכתות שעברו, וגם במספרי הטלפון שמיד ניתן להאזין וללמוד את שיעור הדף היומי, ולשמור על התמידים כסדרן בתלמוד תורה שכנגד כולם. קו השס, רשמו לפניכם, טלפון ישיר לשיעורנו, 02-633-5044, 02-633-5044. טלפון נוסף ישיר לשיעורנו, קו השס העולמי, 072-332-6332, 072-332-6332. כל קו עם הייחודיות שלו והאפשרויות המגוונות ללמוד את שיעור הדף היומי. והטלפון של כל הלשון, המספר הישיר לשיעורנו, 073-295-1370. 073-295-1370. ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. בעזרת השם ובישועתו, הימים שלפני חג הפסח, כי מארץ מצרים אראנו נפלאות. בימים ההם, בזמן הזה, השבת הבאה עלינו לטובה שבת הגדול, והיום הזה, זין בניסן, בשנת בית אלפים תף פייטט, תמו ימי בכי ואבל משה, כאמור בספר דברים פרק למדלת פסוק ח', ויאמר השם ליהושע בן נון, קום עבור את הירדן הזה, פסוק בספר יהושע פרק א'. ובשנת ג' אלפים שין למתת לבריאת העולם, היה דבר השם ליחזקאל על מפלת מצרים, את זרוע פרעה מלך מצרים שיברתי ביד נבוכדנצר. היום הזה בשנת תף קופסמך זין, עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי אברהם בן רבי שלמה זלמן מווילנה, האח של הגאון מווילנה, בעל מעלות התורה. בשנת תפרי שמם וב, עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי אריה לייב, בן רבי שלום שכנה יעלין, בעל יפה עיניים, מצפה אריה וכל אריה. בשנת תף שין יוד זין, עלתה נשמתו לגנזי מרומים של דוקטור רבי משה בן רבי יוסף ולח, מייסד בית החולים שערי צדק הישן. בשנת תף שין ונחת, עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי ססון בן רבי בנימין ציון אלעזיז מזרחי, בעל בתי לגני. ובשנת תשע"ז עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי יהודה אריה בן רבי שלמה הרשלר, בעל ישועות אריה, מראשי ישיבת בית מתתיהו. תהן נשמתם צרורה בצרור החיים, יעמדו לפני כיסא הכבוד וימליצו טוב בעדינו ועד כלל ישראל, לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, בתחיית המתים. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, ופרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. אבל קודם לכן, מצווה אחת מתוך התרי"ג מצוות כהרגלנו בסייעתא דשמיא מאז פרשת יתרו, והיום אנחנו במצווה מ"א שבפרשת יתרו, שלא לפסוע על המזבח, שלא לעלות על המזבח במדרגות, כדי שלא יעשה פסיעות גסות בעלותו, שנאמר ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו. אלא כשהוא מהלך בנחת ובהירה עקב בצד גודל, כן נאמר במחילתא. משורשי מצווה זו מה שכתבנו, במצווה הקודמת לה לקבוע בנפשותינו יראת המקום וחשיבותו, ועל כן מוזרנו שלא לנהוג שם קלות ראש בשום עניין, והכל יודעים שהאבנים לא יקפידו בשום ביזיון שאינן רואות ולא שומעות, אלא כל העניין הזה ציור בליבנו, ביראת המקום וחשיבותו וכבודו הגדול, כי מתוך הפעולה הלב נפעל, כמו שכתבתי, אומר ספר החינוך. דיני המצווה כיצד עושים הכבש כדי שלא יבואו לעבור עליו בלב זה, וצורתו וכל עניינו מבוארים בפרק 3 ממידות, ונוהגת בזמן הבית בסחרים ובנקיבות, והעובר עליה ופסה פסיעה גסה על המזבחת שנגלה ערוותו במזיד לוקה, והענבים ישכנו ארץ, כאמור בתהילים למד זין. כאמור, זוהי המצווה, המ"א מתוך תרי"ג מצוות, אשר נספרים ונמנים בספר החינוך, וכעת על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, כהרגלנו בסייעתא דשמיא בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף ה-25 במסכת שבת. בסיום לימוד דף כ"ה אתמול, שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה, מדוע אסור לשרוף קודשים פסולים ביום טוב? התשובה, משום שיום טוב הוא עשה ולא תעשה, ושריפת קודשים קלים היא עשה בלבד. ואין עשה, דוחה לא תעשה ועשה. שאלה שנייה, מדוע צריך מקור לכך שתרומת מאה מותרת בענה? אומרים התוספות שהנה נאמר, הנה נתתי לך את משמרת תרומותיי, בית התרומות, התמאה והתאורה יהיו שלך. שאלה שלישית, לרב נחמן בשם רבא ברבוע, מניין שמותר להנות משריפת תרומת מאה? והתשובה, לפי שתרומה הוקשה לביקורי וביקורים למעשר שני. והיינו אומרים שכשם שמעשר שני שנתמה אסור בענה, גם תרומת מאה אסורה בענה. שאלה רביעית, באיזה אופן יש פדיון בקודשים? אומר רשי, כגון בהמת תמה שהוקדשה ונפל במום לפני שחיטתה. שאלה חמישית, מה הטעם שאין המדליקים בעיתרן? התשובה, מפני שריחו רע, וגזרו שמא יניחו ויוכל בחושך וימעט בכבוד השבת. שאלה אחרונה על דף חפי, רבי עקיבא, מי הוא הנקרא עשיר? והתשובה, מי שיש לו אישה נאה במעשים. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף חפי במסכת שבת. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראה אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע זין בניסן תשפ"א, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף חוו במסכת שבת. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף חפי עמוד ב', 4 שורות לפני סוף הדף, מן המילים תניה, רבי שמעון בן אלעזר אומר, אין מדליקים בצרי. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כי אתנו יוצאים בדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. ויהיה הגמרא ברייתא מבארת סוג נוסף של שמן שאסור להדליק בו נר שבת. תניה, שנינו בברייתא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, אין מדליקים נר שבת בצרי, דהיינו שרף היוצא מעץ ששמו כתף. כמובא בגמרא לקמן בדף חו עמוד א', והוא מסממני הקטורת כמבואר במסכת כריתות בדף ו עמוד א'. מבארת הגמרא מה איתה, מה מדוע אין מדליקים בו. מבארת הגמרא, אמר רבא, מתוך שריחו הטוב נודף הולך למרחוק, אסרו להדליק בו גזירה שמה יסתפק ממנו יוצא מעט צרי מהנר בשבת להשתמש בו, והמוציא שמן מנר הדולק חייב משום מחבא. הוא יוצא להסתפק מן השמן, לקחת מן השמן כדי לסוך בו את ידיו. כמו ששנינו בברייתא במסכת ביצה בדף חב עמוד א', שהמוסיף בשבת שמן לנר הדולק חייב משום מבעיר, והמוציא ממנו שמן חייב משום מחבא. ולכמן בדף חפתת עמוד ב', במשנה התבאר הדין הזה. בקשה הגמרא, אמר לאביי לרבא, לי ממר ויומר הרב, דהיינו רבא שטעם איסור ההדלקה בצרי הוא מפני שהוא עף בעת שהוא דולק, ונדבק בכותלי הבית ומבעירם, ולכן אסור להדליק בו שמה יבעיר את הבית, ומתוך שאדם בהול על ממונו יבוא לחבות את הדלקה בשבת ויעבור על מלאכת מחבא. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, ולימה, מדוע לא יקשה אביי שיש לאסור את ההדלקה בצרי גם בחול מפני הסכנה, כמבואר בסמוך לעניין נפט לבן, ובתוספות הראש הוא מיישב שצרי אינו אף כל כך כמו נפט לבן, ולכן בחול אין צריך לחשוש, רק בשבת אסרו משום חשש שיקשל בכיבוי. אבל הרשב"א באמת מבאר שבאמת קושייתו של אביי היא, מדוע פירש רבא שטעמו של רבי שמעון בן אלעזר שאסר להדליק בצרי ושמה יסתפק, ולפי זה האיסור הוא בשבת בלבד, ולא רבי שמעון בן אלעזר אמר בסתם, אין מדליקים בצרי, משמע שאסר גם בחול, והיינו משום שהוא עף. ורשי פירש שנדבק בכותלי הבית ומדליק את הבית, ודייק הנימוקי יוסף שמכך שסתם ולא הוסיף, שמחמת כן יש חשש שיבוא לכיבוי, אפשר שכוונתו לפרש בקושיית אביי שגם ביום חול יש לאסור את ההדלקה בו, מחשש סכנה כמו שפירש הרשב"א. תרץ את הגמרא חדה ועוד כאמר, כוונת רבא להוסיף טעם נוסף על הטעם הפשוט. וכך כוונת רבא, חדה משום טעם אחד יש לאסור את ההדלקה בצרי מפני שהוא עף, ועוד גזירה שמה יסתפק ממנו. ומסביר הרשב"א שכוונת רבא היא שאכן טעם האיסור הוא מפני שהוא אף, ולכן גם ביום חול אסור, אלא שיש להוסיף טעם לאיסור ההדלקה בשבת משום גזירה שמה יסתפק. מבאר הריטב"א שהוא צריך רבא להוסיף טעם מיוחד להדלקה בו בשבת, כדי לאסור גם באופן שמערב בצרי שמן אחר, שבאופן זה אין הצרי אף, ולכן בחול אפשר להדליק בו, אבל בשבת אסור שמה יסתפק ממנו. ובגמרא לכמן יבואר טעם נוסף לאיסור ההדלקה בצרי. אגב, המבואר בסכנת הדלקה בצרי מביאה הגמרא אסון שנגרם מחמתו. היי חמת הדה וסניה ללקלטה, מעשה בחמות שהייתה שונאת את קלטה ומתוך סינתה רצתה להמיטה. לכן אמרה לה חמות לקלה, זילי קשת במשחד האפרסמה. לכי התקשתי, התבשמי בשמן הפרסמון והוא הצרי. אז לה הלכה הקלה והיא קשית, התקשתה, התבשמה בשמן הפרסמון, כי עתת כששבה הקלה כשהיא מבוסמת אמרה לה חמות, זילית לשרגה, לכי והדליקי את הנר. אז לאט לשרגה הלכה הקלה והדליקה את הנר, אינפח בנורה ואכלת. נפח בניצוץ מהנר והדליק את שמן הפרסמון שהייתה מבוסמת בו ונשרפה הקלה. אגב, המעשה בשמן הפרסמון מביאה הגמרא דרשה בעניינו. בתיאור חורבן הבית הראשון וגלות נבוזרדן נאמר בספר ירמיה פרק נ"ב פסוק ט"ז, ומדלות הארץ השיר נבוזרדן רב טבחים לחורמים וליוגבים. חלק מבני ישראל הדלים והפחותים השיר נבוזרדן שהיה שר על האורגים במצוות המלך בארץ ישראל, הוא השאיר אותם ולא יגלם לבבל, כדי שישמשו לקורמים ויוגבים. קורמים ומלשון מלקטים, ויוגבים מלשון יקב, ג' וקוף עם אותיות מתחלפות, אומר המצודת ציון. הם עוסקים בסחיטה. מבארת הגמרא את עבודת הקורמים והיוגבים. קורמים תני רבי יוסף, אילו מלקטי הפרסמון, הנטוע מעין גדי ועד רמטה, שם מקום בצפונו של ים המלח במזרחו של ירדן, שנשפך אל ים המלח מצידו הצפוני. עין גדי נמצא בצידו המערבי של ים המלח, ומקום גידול הפרסמון היה בחוף המערבי של ים המלח. מעין גדי ועלה לצד צפון הדרמטה שהיה בצפונו של ים המלח, היו נטועים עצי הפרסמון. יוגבים אלו ציידי חילזון שסוחטים את החילזון להוציא ממנו דמו לתחילת. כמבואר בגמרא לכמן בדף ע"ה, שדרך הציידים לפצוע חילזון בחייו, להוציא דמו לתחילת, והניחם נבוזרדן לצורך תחילת לבגדי המלך. והם היו מצויים מסולמות של צור מהדרך הגבוהה והצרה המוליכה לעיר צור ועד חיפה. ומחמת שהדרך גבוהה וצרה כסולם, היא נקראת כך. הבינה הגמרא שאין לפרש כפשוטו שישאיר קורמים המלקטים ענבים מהקרמים ויוגבים הסוחטים יין מהענבים, כי למלאכות הללו לא היה צריך להשאיר דווקא מבני ישראל, שגם הנוכרים מנוסים בעבודות אלו. אלא בהכרח שקורמים היינו המלקטים הפרסמון והוא גדל רק בארץ ישראל, כמה מבואר בספר יוסיפון, וכן יוגבים היינו ציידי חילזון, שהחילזון אינו מצוי אלא בארץ ישראל, ולכן שאר האומות אינם בקיאים במלאכות הללו. כך מסביר החתם סופר. ויהיה הגמרא ברייתא מבארת דין הדלקת נרות בשמן תבל טמא. כלומר, שמן היוצא מן הפרי שלא הופרשו ממנו תרומות ומעשרות כדין, ונטמע. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, אין מדליקים את הנר בשמן תבל טמא. תכף נראה למה, בימות החול, ואין צריך לומר שאסור להדליק בו בשבת. כיוצא בו, אין מדליקים בנפט לבן בחול, ואין צריך לומר בשבת. מבררת הגמרא ביש, למה נפט לבן מובן הדבר, מדוע אסור להדליק בנפט לבן מפני שהוא עף ומדליק את הבית. ומה שאמרו ואין צריך לומר בשבת, זה מפני שבשבת יש טעם נוסף לאיסור. שמחמת שעלול לעוף ולהדליק את הבית, יש חשש שיפחד וייצא לאכול במקום החושך, ויבטל את מצוות סעודת שבת לאור הנר, או שיצא משום ריחו הרע. אבל תבל טמא, מה טעם האיסור להדליק בו? משיבה הגמרא אמר קרא, נאמר בפסוק לגבי מתנת התרומה לכהנים, ספר במדבר פרק חי פסוק ח', וידבר השם אל אהרון, ואני, הנה נתתי לך את משמרת תרומותיי, נקטה התורה תרומותיי לשון רבים ללמד, שבשתי מיני תרומות הניתנות לכהנים הכתוב מדבר. אחת תרומה טהורה ואחת תרומה טמאה. והוקשו ושבו זה לזה כדי ללמדנו, מה תרומה טהורה ניתנת לכהנים לאכילה, אין לך בה, אין בה לכהן זכות אכילה, אלא משעת הרמה ואילך, אבל קודם שנתרמה, והרי הפירות תבל אסורים באכילה גם לכהן, והאוכלם נענש במיטה בידי שמיים, כמבואר במסכת סנהדרין דף פי ג', אף תרומה טמאה ניתנת לכהן להנאה בלבד, כפי שלמדנו לעיל בדף כ"ה עמוד א', אין לך ביתר הנאה אלא משעת הרמה ואילך, אבל בעוד הפירות בטבלם, אסורים בהנאה גם לכהן. ולכן אין מדליקים נר בשמן תבל טמא, כיוון שאסור בהנאה. וכל שכן שאין מדליקים בתבל טהור, שבוודאי אסור בהנאה. חוזרת הגמרא לדברי הברייתא שהובאה לעיל בדף כ"ה עמוד ב', לעניין הדלקה בצרי, ומביאה את המשך דברי הברייתא. אומרת הגמרא גופה נשוב לגוף דברי הברייתא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, אין מדליקים נר שבת בצרי, מהטעמים שהתבהרו לעיל. מפני שהוא אף וכן מחשש שמה יסתפק ממנו בשבת, ישתמש בשמן בשבת ואז יגרום שהנר יחבא מוקדם מדי ועובר על מלאכת מחבא. וכן היה רבי שמעון בן אלעזר אומר טעם נוסף לאיסור ההדלקה בו, משום שהצרי אינו אלא שרף היוצא מהקצה הכתף, שם של עץ, עץ הפרסמון, ואינו שמן היוצא מהפרי, וכיוון שאינו אלא שרף דומה הוא לזפת היוצאת מהעץ, כפי שהתבהר ליל בדף חף עמוד ב', ושנינו שם שאין מדליקים בה מפני שאינה נמשכת אחר הפטילה. רבי ישמעאל אומר כל היוצא מן העץ אין מדליקים בו בשבת. שואלים התוספות בדיבור המתחיל רבי ישמעאל, הרי רבי ישמעאל עצמו שנה במשנתנו ליל בדף חף דלת עמוד ב', שאין מדליקים בעיתרן מפני שריחו רע, ושמא יניחנו וייצא. מדוע הוא צריך לטעם זה, והרי עיתרן יוצא מן העץ? מתרצים הראש יוסף והגאות הרם אורוויץ, שאין כוונת רבי ישמעאל לכלול את כל היוצאים מן העץ שאין מדליקים בהם מטעם אחד, והוא משום שאין נמשכים אחר הפטילה, אלא הכלל הוא רק שבכל אלו אין מדליקים, יש מהם שהטעם הוא משום שאין נמשכים, ויש מהם שהטעם הוא מפני כבוד השבת או מפני שהוא עף. ממשיכה הברייתא ואומרת רבי ישמעאל בן ברוקה אומר אין מדליקים נר שבת אלא בשמן היוצא מן הפרי, אבל לא בשמן דגים, וכן אין מדליקים עיתרן וצרי היוצאים מן העץ ולא מן הפרי. ואף שגם רבי ישמעאל אסר להדליק בעיתרן וצרי שהרי הם יוצאים מן העץ, טעמו של רבי ישמעאל הוא מפני שהצרי עף, וכן שמה יסתפק ממנו, וטעם איסור ההדלקה בעיתרן הוא מפני ריחו הרע. אמנם לדעת רבי ישמעאל בן ברוקה כל השמנים שאינם יוצאים מן הפרי אסורים בהדלקה מטעם אחר, והוא מפני שאין נמשכים אחר הפתילה. רבי טרפון אומר אין מדליקים אלא בשמן זית בלבד. ממשיכה הברייתא, עמד רבי יוחנן בן נורי על רגליו ואמר, לדברי רבי טרפון, מה יעשו אנשי בבל שאין להם שמן זית אלא שמן שומשומין בלבד? ומה יעשו אנשי מדי שאין להם אלא שמן אגוזים בלבד? ומה יעשו אנשי אלכסנדריה שאין להם אלא שמן צנונות בלבד? ומה יעשו אנשי קפוטקיה שאין להם לא כך, לא שמן זית ולא כך, ולא שמנים היוצאים משאר פירות כשומשומין ואגוזים? אז בין לדברי רבי טרפון שמדליקים רק בשמן זית, ובין לדברי רבי ישמעאל בן ברוקה שמדליקים רק ביוצא מן הפרי, אינם יכולים לצאת ידי חובת הדלקת נר שבת, אלא נפט בלבד יש להם, וכי לא ידליקו נר שבת? מסיים רבי יוחנן בן נורי, אלא אין לך לאסור בהדלקה, אלא מה שאמרו חכמים במשנה, שאין מדליקים בהם, אבל בשאר שמנים מדליקים, וכן מדליקים בשמן דגים, אף שדומה לחילה ואסור בהדלקה כאמור ליל בדף חף עמוד ב', וגם אינו יוצא מהפרי, מדליקים בשמן דגים, וכן מדליקים בעיתרן, אף שיוצא מהזפת, הפסולה להדלקה. וכאמור, השולחן ערוך באור החיים, סימן ריש סמך דלת פסק, שאף שהלכה כרבי יוחנן בן נורי, מכל מקום מצווה מן המובחר להדליק בשמן זית. ממשיכה הברייתא, רבי שמעון שזורי אומר, מדליקים בשמן פקועות, זה דלעת מדברית ובנפט בלבד, ולא בשאר שמנים. דעה נוספת, סומכוס אומר, כל היוצא מן הבשר, כגון חילה, ואין מדליקים בו אלא בשמן דגים. היינו חוץ משמן דגים, שאף שיוצא מהבשר מדליקים בו. בקשה הגמרא, שיטת סומכוס, היינו תנקמה, זו שיטת תנקמה. דהיינו רבי יוחנן בן נורי שאמר שהשמנים האסורים להדלקה הם הילו ששנו חכמים במשנה לאיסור, ובמשנה שנינו שאסור להדליק בחילב. הרי שרבי יוחנן אוסר הדלקה ביוצא מן הבשר ובשמן דגים מתיר, כפי ששנינו במשנה לאל בדף חף דלת עמוד ב' בדברי חכמים. ואם כן, מה מוסיף סומכוס על דבריו? תרץ את הגמרא, איכא בעיניי, יש הבדל בין השיטות בדין. דרב ברונה אמר רב, מה שאמר רב ברונה בשמו של רב, שאמר לאל בדף חף א' עמוד א' ובחף דלת עמוד ב', שאם ערב בחלב מבושל, ורב ברונה נקט בשם חלב מהותח, אם ערב בחלב מבושל ובשמן דגים, ורב ברונה נקט קרבי דגים שנימוכו, היינו שמן דגים המוזכר במשנה להיתר, שמן כשר כלשהו ערבב בהם, מדליקים בהם, ואחד מתנאים סובר כרב ברונה לעניין חלב וחולק עליו לעניין שמן דגים. התנא השני סובר כרב ברונה לעניין שמן דגים וחולק עליו לעניין חלב, ולא מסיימי. ואין ניכר מתוך דברי התנאים מי הסובר כך ומי הסובר כך, כי אפשר לפרש שרבי יוחנן בן נורי שאסר להדליק בחלב אף כשהוא מבושל, כמוזכר במשנה לאל בדף חף עמוד ב', היינו דווקא בפני עצמו, אבל בתערובת שמן כשר מותר בהדלקה. במשנה שם שנינו שתנקמה אוסר להדליק בחלב, ונחום המדי מתיר להדליק בחלב מבושל, וחכמים אוסרים גם במבושל. ובגמרא לאל התבהר שתנקמה וחכמים נחלקו בדינו של רב ברונה בשם רב, והיינו באופן שערב שמן כשר בחלב מבושל, ואין ידוע מי האוסר ומי המתיר. לפירוש רשי, כאן נמצא שמחלוקת זו נחלקו גם רבי יוחנן בן נורי וסומכוס. ומה שהתיר להדליק בשמן דגים, היינו אף בפני עצמו, שכל דברי רבי יוחנן בן נורי בין לאיסור בין ליתר, נאמרו בלא תערובת שמן אחר. ועל שני דינים אלו חולק סומכוס ואומר שכל היוצא מהבשר והיינו חלב ואף מבושל בכלל, אין מדליקים בו אפילו בתערובת שמן כשר, חוץ משמן דגים שמדליקים בו על ידי תערובת שמן כשר. אבל לא בפני עצמו, שכל דברי סומכוס נאמרו בהדלקה בתערובת שמן כשר. אפשר לפרש להפך, שרבי יוחנן בן נורי אסר להדליק בחלב ואף מבושל בכלל, גם בתערובת שמן כשר. והתיר להדליק בשמן דגים בתערובת שמן כשר. שסבר שדברי המשנה אמורים בתערובת שמן כשר, ורק באופן זה התירה להדליק המשנה בשמן דגים. וסומכוס חולק ואומר שכל היוצא מן הבשר ואין הוא חלב, אין מדליקים בו בפני עצמו, אבל בתערובת שמן כשר מדליקים בו עם החלב מבושל, חוץ משמן דגים שאף בפני עצמו מדליקים בו. אגב, הכלל שהובא בשם רבי ישמעאל שכל היוצא מן העץ אין מדליקים בו, מביאה הגמרא ברייתא מבארת כללים נוספים ביוצא מן העץ. הסוגיה שלפנינו עוסקת במינו ושיעורו של הבגד המקבל טומאה. ולפנינו התבררו שני אופנים של קבלת טומאה בבגד. א', טומאת נגעים, והוא בגד שנהיה בו נגע צרעת, כמבואר בתורה בספר ויקרא פרק י' ג', פסוקים מ' ז' עד נ' ט' בפרשת נגעי בגדים. ב', טומאה שבאה עליו על ידי מגע בדבר טמא, וכגון שנגע הבגד במת או בשרץ או בשאר דברים המתמים. בדרך כלל שיעורו של הריג לקבלת טומאה הוא 3 על 3 אצבעות. והברייתא מבארת שלא בכל מיני הריג נאמר השיעור הזה. אומרת הגמרא תניא, שנינו ברייתא המופיעה בתוספתא, רבי שמעון בן אלעזר אומר כל הריג עשוי מדבר היוצא מן העץ, כגון קנבוס וצמר גפן, אין בו קבלת טומאה משום 3 על 3 אצבעות. ולכמן יש מחלוקת המוראים האם כוונת רבי שמעון שהריג עשוי מדבר היוצא מן העץ אינו מקבל טומאה כלל, או שמקבל רק בשיעור גדול יותר, והיינו כשיש בו 3 על 3 טפחים. וכן כל היוצא מן העץ מסככין בו סוכה, כל שלא נעשה כלי ואינו מקבל טומאה. שחכמים במסכת סוכה דף י"ב עמוד א' דרשו מהכתוב בעניין חג הסוכות באוספך מגורנך ומעקבך, שאין מסככים אלא בדבר הדומה לפסולת גורן ויקב, היינו גידולי קרקע, ושאינו מקבל טומאה. חוץ מפשטן שאפרו עץ, שאומנם מן זה ראו, אבל הפסוק כראו עץ, כמבואר לקמן בדף ז' עמוד ב'. אם עשה מן הפשטן הריג, שיעורו לקבל טומאה 3 על 3 אצבעות, וכן אין מסככים בו, אף אם לא עשה ממנו כלי או בגד, כיוון שמקבל טומאת נגעים. כמבואר לקמן בדף ז' עמוד ב', שגם אונין של פשטן, דהיינו, אגודות של פשטן מנופץ שלא נטבע, מקבלים טומאת נגעים ולכך פסולים לסיכוך. מבאר אביי את דבריו של רבי שמעון בן אלעזר לעניין קבלת טומאה. אמר אביי, רבי שמעון בן אלעזר ותנא דבי רבי ישמעאל והתנא מבית מדרשו של רבי ישמעאל אמרו דבר אחד, כלומר הסכימו לדבר אחד. ומסביר אביי, רבי שמעון בן אלעזר עדה אמרנו מה שאמרנו משמו בברייתא שהובא להיל בדף חבב עמוד א', שכל היוצא מן העץ אין בו קבלת טומאה ב3 על 3. וסובר אביי שכוונתו שאין בו קבלת טומאה כלל, גם בשיעור גדול יותר. כי נראה לאביי שאין סברה לחלק בין 3 על 3 אצבעות לשיעור גדול יותר. ולכן, אם שאר מיני בגדים דומים לבגדים מצמר ופשטן, יש להם לקבל טומאה גם ב3 על 3 כצמר ופשטן. ואם נתמעטו שאר בגדים, לגמרי נתמעטו, וגם בשיעור גדול אינם מקבלים טומאה. ומה שנקט רבי שמעון בן אלעזר 3 על 3, הוא כדי ללמד שבגד פשטן מקבל טומאה גם בשיעור כזה. זה הסברו של התוספות בדיבור המתחיל רבי שמעון בן אלעזר. ואומר אביי, וכן מה שנקט רבי שמעון בן אלעזר כל היוצא מן העץ אינו בדווקא. שכן הוא גם בשאר בגדים, כגון נוצה של עיזים, שאינה נחשבת לצמר, כי צמר האמור בתורה הוא דווקא של כבשים, ולא בשל שאר בעלי חיים. כמו שתאמר הגמרא לקמן בדף ז' עמוד א'. שלדעת רבי שמעון בן אלעזר רק בגד מצמר ומפשטן מקבל טומאה. ובהכרח יש לפרש כך בכוונת רבי שמעון בן אלעזר, שהרי בוודאי מקורו של רבי שמעון למעט בגדים מעשויים מדבר היוצא מן העץ מקבלת טומאה, זה מפני שהוא סובר כדרשת תנא דבי רבי ישמעאל להלן, שרק בגד צמר ופשטן מקבלים טומאה. וכיוון שזהו מקורו, אם כן כל המינים חוץ מצמר ופשטן נתמעטו. ומה שהוא נקט כל היוצא מן העץ, זה מפני שרצה לכלול בכלל אחד גם את הדברים הקשרים לסיכוך, שלגבי שני הדינים, פשטן הוא היוצא מן הכלל של כל היוצא מן העץ, ולכן הוא צריך לנקוט דווקא יוצא מן העץ, שהרי רק גידולי קרקע קשרים לסיכוך. כך מסביר רשי. עכשיו שואלת הגמרא, תנא דבי רבי ישמעאל, מהי? איכן מצינו שגם תנא דבי רבי ישמעאל הסכים לדעתו של רבי שמעון בן אלעזר? עונה הגמרא, דתני דבי רבי ישמעאל שנו בבית מדרשו של רבי ישמעאל, הועיל ונאמרו בגדים בכמה פרשיות בתורה סתם, בלא לפרט את מין הבגד, כגון לעניין תומת שרצים נאמר, וכל אשר ייפול עליו מהם במותם יטמע מכל כלי עץ או בגד. וכן בתומת מת נאמר, וכל בגד וכל כלי אור. וכן בתומת שכבת זרע נאמר, וכל בגד וכל אור. וכן בפרשת ציצית נאמר, ועשו להם ציצית על כנפי וגדיהם. אז הועיל ונאמרו בגדים בכמה פרשיות בתורה סתם בלא לפרט את מין הבגד, ופרט לך הכתוב באחד מהן, באחד מהבגדים האמורים בתורה בפרשת תומת נגעים, פירט הכתוב שהבגד עשוי מצמר ופשתים, כנאמר בספר ויקרא פרק י' ג' פסוק מ' ז', והבגד כי יהיה בו נגע צרעת, בבגד צמר או בבגד פשתים. הרי שבתחילת הפסוק נאמר בגד סתם, הכולל את כל הבגדים, ואחר כך פירט הכתוב דווקא בגד צמר ופשתים. ומידה היא בתורה, שפרט שנאמר אחר כלל, מלמד שאין הכלל כולל אלא מה שבפרט. זה אחד מ-13 מידות שניתנו למשה מסיני, שהתורה נדרשת בהם. והמידות הללו מפורטות בברייתא של רבי ישמעאל בספרה בפרשת ויקרא. אחת המידות היא כלל ופרט, אין בכלל אלא מה שבפרט. הרי שאין תומת נגעים נוהגת אלא בבגד העשוי מצמר או מפשטן. וכן נוהגת תומת נגעים בבגדים העשויים מעור של בהמה או חיה, כמו שנאמר בתורה בהמשך, או בעור. אבל הם אינם בכלל בגד האמור בתחילה. אם כן, למדים בניין אב מנגעים לשאר בגד שנאמרו בתורה. מה להלן, כשם שבנגעים בגד עין הוא דווקא העשוי מצמר ופשתים, אף כל בגד האמור בתורה בסתם הוא דווקא העשוי מצמר ופשתים. וצריך לציין שגם בניין אב היא אחת מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, ועניינה הוא שאם מצינו כמה עניינים בתורה דומים זה לזה, ומפורש באחד מהם דין מסוים ששייך גם בשאר העניינים, עניין זה נעשה כאב לכל הדומים לו, ולמידים ממנו דין זה גם לשאר העניינים. הרי לנו שדעת רבי שמעון בן אלעזר ותנא דבי רבי ישמעאל שווה, ששניהם סוברים שרק בגד מצמר ומפשתן מקבל טומאה. אבל רב החולק על אביי ומפרש את שיטת רבי שמעון בן אלעזר באופן אחר. וגם לרב הכוונת רבי שמעון למעט כל המינים חוץ מצמר ופשתן, ולא רק מינים היוצאים מן העץ, אלא שהוא חולק על אביי רק במה שנקט ששלוש על שלוש שאמר רבי שמעון אינו בדווקא, אלא כל טומאה אינה אלא בצמר ופשתן. אם כן אומרת הגמרא, רבה אמר דין קבלת טומאת מגע בשיעור של שלושה על שלושה תפחים, בשאר מיני בגדים מלבד צמר ופשתן איקה בעיניו, הוא ההבדל שיש בין רבי שמעון בן אלעזר לתנא דבי רבי ישמעאל. לרבי שמעון בן אלעזר איתלי, רבי שמעון בן אלעזר סובר שיש בהם טומאה בשיעור זה, שהרי אמר בפירוש שאין בהם משום שלוש על שלוש, ראינו דווקא בשיעור קטן כזה שאין ראוי אלא לעניים, אבל בשיעור שלושה על שלושה תפחים הראוי גם לעשירים, כל המינים מקבלים טומאה, וזה דווקא לעניין טומאת מגע, אבל לעניין טומאת נגעים לכל השיטות דווקא צמר ופשתן נטמאים בהם, ואילו תנא דבי רבי ישמעאל איתלי, הוא סובר שאין קבלת טומאה בשאר בגדים חוץ מצמר ופשתן גם בשיעור גדול. מבארת הגמרא את המקור לכך שהריג של שלוש על שלוש אצבעות מצמר ופשתן נטמא בנגעים. דכולי עלמא מיאת, על כל פנים לכל השיטות, והיינו בין לאביי ובין לרבה, לדעת שני התנאים, הריג של שלוש על שלוש אצבעות בצמר ופשתים מטמא בנגעים. וכל הנידון הוא רק בהריג משאר מינים. והשאלה היא, מניין נלמד שגם שיעור קטן כזה נטמא? משיבה הגמרא דתניא שנינו בברייתא. נאמר בתורה בדיני צרעת והבגד כי יבוא נגע צרעת. מבארת הברייתא בגד, כלומר, אילו היה נאמר בגד כי יהיה בו, הייתי אומר אין לי שיהיה בו דין טומאת נגעים אלא בגד שלם. אבל הרי כשיש בו שלוש על שלוש אצבעות בלבד, מניין שנטמא בנגעים, תלמוד לומר והבגד. תוספת וו החיבור והה' שלפני המילה בגד, בא לרבות גם הריג זה לקבלת טומאה. הוא מציין המצפה איתן אף שרבי ישמעאל סובר שבכל התורה לא דורשים איתור של האות וו, כאמור במסכת סוטה דף חפטט. מכל מקום, רבי ישמעאל מודה שאיתור של האותיות וו ו-ה' כן דורשים, כמבואר במסכת יבמות דף עין ב'. מקשה הגמרא והי מה שמה נאמר, שכוונת הכתוב לרבות רק הריג שיש בו שלושה על שלושה טפחים, אף שאינו בגד שלם מכל מקום חשוב הוא גם לעשירים, אבל אם יש בו רק שלוש על שלוש אצבעות, שאינו חשוב אלא לעניים, אינו נטמא. חשוב לציין שכל מקום שנזכר שלושה על שלושה הכוונה לטפחים, כי טפח נאמר בלשון זכר, וכאשר נאמר שלוש על שלוש הכוונה לאצבעות, כי אצבע נאמרה בלשון נקבה. אם כן שואלת הגמרא, אולי נאמר שכוונת הכתוב לרבות רק הריג שיש בו שלושה על שלושה טפחים, שאף שאינו בגד שלם מכל מקום הוא חשוב, הוא גדול, גם לעשירים, אבל אם יש בו רק שלוש על שלוש אצבעות שאינו חשוב אלא לעניים, אינו נטמע. משיבה הגמרא וחילב קל וחומר הוא, האם לא ניתן ללמוד בקל וחומר שהריק שיש בו שלושה על שלושה טפחים נטמע בנגעים? יש קל וחומר, אשתה כעת שפקעת חוטי שתי וערב, שיש בה כדי להרוג הריק בשיעור שלוש על שלוש אצבעות, מטעמי נטמע בנגעים, כי הרי לגבי תומת נגעי בגדים נאמר בספר ויקרא פרק י' ג' פסוק ממחת, או בשתי או בערב. שתי היינו חוטי האורך שהורגים מהם את הבגדים, ערב הם חוטי הרוחב, ובצמר יש הבדל ביניהם, שחוטי הערב עבים יותר מחוטי השתי. ושנינו במסכת נגעים, פרק י' משנה ח', ששיעורם לקבל תומה הוא, אם יש בהם כדי להרוג הריק של שלוש על שלוש אצבעות. אז עוד פעם הקל וחומר, אם פקעת חוטי שתי וערב שיש בה כדי להרוג הריק בשיעור שלוש על שלוש אצבעות, מתאמה בנגעים, הריק של שלושה על שלושה טפחים היא בעיה, וכי צריך פסוק ללמדנו שנטמע בנגעים, ולא קל וחומר הוא, אלא בהכרח האיתור במילה והבגד, האיתור של שתי האותיות, הוו והה, בא ללמדנו שגם הריק שיש בו רק שלוש על שלוש אצבעות נטמע בנגעים. מקשה הגמרא יחי, אם כן שמה שהריג של שלושה על שלושה טפחים נטמע בנגעים, לומדים זאת בקל וחומר משתי וערב, אם כן הריג של שלוש על שלוש אצבעות, נמי ליטי גם נלמד אותו בקל וחומר משתי וערב, והקל וחומר יהיה עם פקעת של חוטים שעדיין לא נהרגו, כל שיש בה כדי להירוג שלוש על שלוש אצבעות נטמת בנגעים, כל שכן שהריק שיש בו שיעור כזה של שלוש על שלוש אצבעות, נטמע. אם כן הלימוד מאיתור האותיות ו' וה' במילה והבגד, מיותר. מתרץ את הגמרא אלא, והגרסה לגרוס פה אלא היא קצת קשה, שהרי בכל מקום שנאמר בגמרא אלא, הכוונה שהגמרא חוזרת בה מדבריה הקודמים. כאן הגמרא לא חוזרת בה ממה שלמדנו בקל וחומר משתי וערב, להריק של שלושה על שלושה טפחים, אלא הגמרא מתרצת ומסבירה מדוע דווקא הריק של שלושה על שלושה טפחים יש ללמוד בקל וחומר, ולא הריק של שלוש על שלוש אצבעות. אם כן מתרצת הגמרא שלושה על שלושה טפחים, דחזו שהריק כזה ראוי בגודלו בין לעשירים ובין לעניים, עתי בקל וחומר. נלמדת תומתם בקל וחומר משתי וערב. אבל שלוש על שלוש אצבעות בלבד, כיוון דלעניים ודחזיין, היות וגודל כזה קטן של הריג ראוי רק לעניים, שדרך העני להצניעו כדי לעשות ממנו טלאי לנקב שנפל בבגדו, אומר רש"י. אבל לעשירים גודל כזה של הריג לא חזיין, אין חשובים בעיניהם של העשירים להצניעם, לא עתי בקל וחומר, אי אפשר ללומדם בקל וחומר משתי וערב. שכן פקעת של חוטים שאפשר להירוג מהם הריק של שלוש על שלוש אצבעות חשובה גם בעיני העשירים, כי כיוון שעדיין לא נהרגו, החוטים ראויים להצטרף לבגד גדול. אבל כאשר מדובר כבר בהריג שנהרג וכל גודלו שלוש על שלוש אצבעות, הוא לא ראוי לעשירים. ולכן טעם הדקת ויקרא רק מחמת שנתרבה בפסוק והבגד, שמשם למדנו שגם הריג של שלוש על שלוש אצבעות נטמע, ניתן לדעת זאת. הלא קט ויקרא, אבל אילו לא היה נכתב בפסוק, האיתור הזה של האותיות ו' ו-ה' במילה והבגד, לא גם רינן בקל וחומר, לא היינו למידים זאת בקל וחומר משתי וערב. אם כן נמצא, שתומת בגדי בגדים אינה נוהגת אלא באריג מצמר או פשטן שיש בו לכל הפחות שלוש על שלוש אצבעות, אבל שאר מיני בגדים אין נוהגת בהם תומת נגעים כלל. והדין הזה הוא לכל השיטות, גם לדעת רבה, מה שנחלקו רבי שמעון בן אלעזר ותנא דבי רבי ישמעאל בשאר הבגדים הם נטמעים כשיש בהם שיעור של שלושה על שלושה, היינו דווקא לעניין תומת מגע, אבל לא בתומת נגעים. רק שהגמרא והי, מה השמה נאמר שהאיתור בפסוק והבגד, האותיות ו' והי במילה והבגד, בא לרבות הריג של שלושה על שלושה טפחים בשאר בגדים, עשוי משאר מינים מלבד צמר ופשטן, שגם בו תהיה תומת נגעים. והדין שבצמר ופשטן, שגם שלוש על שלוש אצבעות נטמע, נלמד בקל וחומר משתי וערב שנטמעים בשיעור כזה של שלוש על שלוש אצבעות. תרץ את הגמרא, אמר קרא, אמר הפסוק בפירוש בגד צמר ופשטים. אמר בפסוק בבגד צמר או בבגד פשטים. ומלמד הפרט על הכלל, על המילה והבגד, שבגד צמר ופשתים אין, הרי הוא בכלל והבגד, ונטמע בנגעים, אבל מידי אחריני, בגד ממין אחר לא, אינו בכלל והבגד, ואינו נטמע בנגעים, אף כשיש בו שיעור גדול. אי אפשר ללמוד מה איתור במילה והבגד לשלושה על שלושה תפחים, בשאר מיני בגדים, אלא בהכרח האיתור בא לרבות שלוש על שלוש אצבעות, בבגד צמר ופשתן, כיוון שאין ללמוד זאת בקל וחומר משתי וערב, כמו שביארה מקודם הגמרא. ורשי מפרש שגם המקשה ידע שיש הבדל בין צמר ופשתן לשאר מינים, שצמר ופשתן נטמעים גם בשלוש על שלוש אצבעות, ואם כן נמצא שהמתרץ לא תירץ לו כלום, שהרי ייתכן שהמיעוט צמר ופשתים בא ללמד שדווקא במינים אילו גם שלוש על שלוש אצבעות נטמע, אבל עדיין יש לומר שכאשר גודל הבגד הוא שלושה על שלושה תפחים, כל המינים נטמעים, כפי שמיד הגמרא מקשה. אז יוצא לפי רשי שהמתרץ לא הביא את כוונת המקשה. המתרץ הבין שכוונתו להקשוות שאר מינים לצמר ופשתן, ולכן המתרץ תירץ בלשון קושייה, כי מפורש בתורה צמר ופשתים. אם כן, חוזר המקשה ומסביר לו את קושייתו. ייתכן שבאמת האיתור במילה והבגד בא לרבות שלושה על שלושה טפחים בשאר מיני בגדים, שנטמעים בנגעים. ואימא שמה נאמר, כי אם עוט נטמעתו שאר מיני בגדים מהמילה והבגד על ידי הפרט שמופיע בפסוק צמר ופשתים, זה דווקא משלוש על שלוש נטמעתו, ששיעור זה אינו אלא בצמר ופשתן בלבד, שרק כשזה מצמר ופשתן יש תומת נגעים. אבל משלושה על שלושה מתאמי, כשמדובר באריג בגודל של שלושה על שלושה טפחים, זה נטמע גם בשאר מינים, כיוון שנתרבה מהאיתור שבמילה והבגד. דהיינו, את הדין שצמר ופשתן נטמעים גם בשלוש על שלוש אצבעות נלמד בקל וחומר משתי וערב, ומהאיתור במילה והבגד נלמד שגם שאר מיני בגדים נטמעים בנגעים, כשיש בהם בבגדים שלושה על שלושה טפחים, ומהפרט צמר ופשתים נמעט, שלא נדמה שאר מינים לצמר ופשתן ונאמר שגם הם נטמעים בשיעור של שלוש על שלוש אצבעות, אלא שאר מינים נטמעים דווקא בשיעור גדול של שלושה על שלושה טפחים. משיבה הגמרא, תרי מיעוט הכתיבי. פעמיים נכתב בתורה מיעוט בגד צמר או בבגד פשתים. בתחילת הפרשה נאמר, והבגד כי יהיה בו נגע צרעת בבגד צמר או בבגד פשתים. ובסוף הפרשה נאמר, זאת תורת נגע צרעת בגד הצמר או הפשתים. חד למהותי פסוק אחד בא למעט שער בגדים מתומת נגעים באריק של שלוש על שלוש אצבעות, וחד למהותי מיעוט אחד בא למעט שער בגדים מתומת נגעים באריק של שלושה על שלושה טפחים. אם כן, בהכרח שאין ללמוד מהאיתור שבמילה והבגד תומת נגעים בשאר מיני בגדים, אלא האיתור בא ללמדנו שצמר ופשתן נטמעים גם בשלוש על שלוש אצבעות. ומקל וחומר משתי וערב, אין לדעת זאת, כיוון שגודל כזה אין חשוב אלא לעניים. כלומר, כיוון שאי אפשר לפרש שהאיתור במילה והבגד בא לרבות שאר מינים, בהכרח מלמדנו הכתוב כסברת המתרץ לאל, שאין ללמוד בקל וחומר משתי וערב, שהריג קטן מצמר ופשתים נטמע בנגעים, כיוון ששתי וערב ראוי להצטרף לבגד גדול, שאם לא כן לשם מה נכתב האיתור, אבל עדיין אומר תוספות הראש, ניתן לחלק כפי שחילק המתרץ לאל, שהכתוב מלמדנו רק שהריג של שלוש על שלוש שראוי רק לעניים אין ללמוד בקל וחומר. והוא נלמד באמת מה האיתור, אבל שלושה על שלושה טפחים הראוי גם לעשירים, אפשר ללומדו בקל וחומר. עכשיו מבררת הגמרא את מקורו של רבי שמעון בן אלעזר לשיטת רבא. אומרת הגמרא, ולרבא דאמר שדין קבלת תומת מגע באריג שיש בו שלושה על שלושה טפחים בשאר בגדים, מלבד צמר ופשתן. איקה בעיניו, הוא ההבדל שיש בין רבי שמעון בן אלעזר לתנא דבי רבי ישמעאל. של רבי שמעון בן אלעזר איתלי, יש קבלת תומה בזה, ולתנא דבי רבי ישמעאל, התנא מבית מדרשו של רבי ישמעאל ליתלי, אין קבלת תומה בזה. אז לפי דעתו של רבא יש לברר קבלת תומת מגע באריק שיש בו שלושה על שלושה טפחים בשער בגדים מלבד צמר ופשתן. מנהלי, מנהי לא לרבי שמעון בן אלעזר, שהרי מכך שחילק רבי שמעון בן אלעזר בין שאר יוצא מן העץ המקבל תומה רק בשלושה על שלושה טפחים לבין פשתן המקבל תומה גם בשלוש על שלוש אצבעות, מוכח שגם הוא מודה לבניין אף שדרש תנא דבי רבי ישמעאל מנגעים, שאם לא כן מניין לא לחלק ביניהם? אם כן, קושיית הגמרא, מניין למד דין קבלת תומה בשאר בגדים שאינם צמר ופשטן כשיש בהם שלושה על שלושה טפחים? והרי מבניין האב הזה יש למעט שבשאר מינים חוץ מצמר ופשטן אין נוהגת תומה כלל. משיבה הגמרא בדף זך עמוד א', משיבה הגמרא לדבריו נפקא, נלמד דין זה מאו בגד הנאמר בתומת שרצים. המילה או מיותרת לריבוי. נתניה, כפי ששנינו בברייתא, נאמר לגבי תומת שרצים בספר ויקרא פרק י' פסוק ל"ב, וכל אשר ייפול עליו מהם במותם יטמע, מכל כלי עץ או בגד. מבארת הברייתא, בגד, כלומר, אילו היה נאמר מכל כלי עץ ובגד, בלי המילה או, הייתי אומר, אין לי שיקבל תומה משרץ, אלא בגד מצמר ופשטן, שלמדים בבניין אב מנגעים שבגד, היינו עשוי ממינים אילו, כפי שדרש תנא דרבי ישמעאל לאל. אבל הריג של שלושה על שלושה טפחים בשאר בגדים מלבד צמר ופשטן, מניין שיקבל תומה? תלמוד לומר, או בגד. המילה או המיותרת בא ללמדנו שגם בגד משאר מינים מקבל תומה. אבל לא למידים זאת אלא לתומת שרצים בלבד, אבל עניין נגעים עודי רבה שרק צמר ופשטן נטמעים. כפי שהביאה הגמרא לאל שבנגעים נאמרו שני מיעוטים למעט שער מיני בגדים. בין שיש בהם שלוש על שלוש אצבעות ובין שיש בהם שלושה על שלושה טפחים. שואלת הגמרא, והבאי החולק על רבה וסובר שדעת רבי שמעון בן אלעזר כדעת תנא דבי רבי ישמעאל, ששער מיני בגדים אינם מקבלים שום תומה גם בשלושה על שלושה טפחים, אי או בגד מי אביד לי. מה הוא יעשה עם הריבוי של המילה או הנאמר בשרצים? ותוסות דיבור המתחיל נפקלי מוסיפים, גם יש לברר לשיטת רבה מה ידרוש מכך תנא דבי רבי ישמעאל, שהרי בביור דעתו לא חולק רבה עם הבאי. משיבה הגמרא, לשיטת הבאי מבאי אלי, נצרח האיתור כדי לרבות אריג של שלוש על שלוש אצבעות בצמר ופשטים דמטמא בשרצים. שמהכתוב בגד אין ללמוד אלא שאריג שיש בו שלושה על שלושה טפחים נטמא. וצריך את המילה או המיותרת ללמדנו שגם אריג שיש בו שלוש על שלוש אצבעות נטמא. ואיך לדעת רבה נלמד של שלושה על שלושה טפחים נטמא ולא רק בגד שלם? אז תוספות לאל בדף חבב עמוד ב', בדיבור המתחיל עתי בקל וחומר, מיישבים זאת בשתי דרכים. א', שבאמת אין צריך ללימוד מיוחד לשלושה על שלושה טפחים, כיוון שגודל כזה חשוב בין לעניים ובין לעשירים, והרי הוא ממש כבגד שלם. ב', מאחר שלמדנו בקל וחומר לעניין נגעים של שלושה על שלושה טפחים בכלל בגדם, יש ללמוד לכל מקום שנאמר בו בגד, שגם הריג שלושה על שלושה טפחים, ובכללו, ואין צריך לימוד בשאר המקומות. מבארת הגמרא, מניין דרש רבה את הדין שדרש אביי? מאיפה רבה ידרוש שהריג של שלוש על שלוש אצבעות בצמר ופשטים מטמא בשרצים? אומרת הגמרא, ורבה סובר גלי רחמנה גבי נגעים, גילתה התורה לגבי נגעים שגם הריג מצמר ופשטן, שיש בו שלוש על שלוש אצבעות נטמא, כפי שדרשו לאל בדף חבב עמוד ב', מהאיתור במילה והבגד, והוא הדין לשרצים, שלמידים מנגעים שבגד כולל גם הריג שיש בו שלוש על שלוש אצבעות, ומיותר האו בגד ללמדנו שגם הריג של שלושה על שלושה טפחים, משאר המינים, נטמע משרצים. והיית הגמרא, מדוע הבאי סובר שאין ללמוד מנגעים לשרצים שצמר ופשטן נטמעים גם בשלוש על שלוש אצבעות? והבאי סבר, איקה למפרח יש לפרוח את הלימוד מנגעים. איך? מה לנגעים החמורים שכן חוטי שתי וערב מתאמה בהם, ולכן הם חמורים גם לעניין הריג שיש בו שלוש על שלוש אצבעות, מה שאין כן בשרצים שאין שתי וערב נטמע מהם, שנאמר בהם בגד ולא שתי וערב, אפשר שדווקא הריג שיש בו שלושה על שלושה טפחים נטמע מהם, ולכן יצרח הלימוד מאו בגד לרבות בהם שלוש על שלוש אצבעות מצמר ופשטן, וזה אינו מיותר ללמד שיהיו מתאמים בגד משאר מינים. והידך, רבה הלומד דין שלוש על שלוש אצבעות בצמר ופשטן שנטמעים משרצים מדין תומת נגעים, מה יענה על טענתו של הבאי? הוא סובר, רבה, איסל כדאי תך אם עולה בדעתך נגעים חמירי, נגעים חמורים משרצים, ולכן אי אפשר ללמוד מנגעים לשרצים שגם הריק שיש בו שלוש על שלוש אצבעות נטמע מהם, ולפיכך צריך ללמוד זאת מהאיתור של או בגד האמור בשרצים. אם כן לכתוב רחמנה, הייתה התורה צריכה לכתוב את הריבוי שצמר ופשטן נטמעים בשלוש על שלוש אצבעות. את או בגד הייתה צריכה לכתוב זאת גבי שרצים בלבד, ולאיתו נגעים מנהיו, ונלמד דין נגעים משרצים, ולא נצרח האיתור במילה והבגד הנאמר בנגעים ללמדנו זאת. אלא בהכרח שאו בגד האמור בשרצים אינו בא ללמד להריק של שלוש על שלוש אצבעות מצמר ופשטן, אלא לשלושה על שלושה טפחים משאר בגדים. ודין שלוש על שלוש אצבעות מצמר ופשטן נלמד מנגעים. ונסביר ביתר פירוט את תשובתו של רבא לאביי. רבא טוען לאביי, אם כדבריך, שמפני שנגעים חמורים אין ללמוד מהם לשרצים דין שלוש על שלוש אצבעות מצמר ופשטן, וצריך לימוד מיוחד לכך מהמילה או, אם כן הריבוי של המילה והבגד שנאמר בנגעים ללמד דין של שלוש על שלוש אצבעות מיותר, כי הרי אפשר ללמוד את הדין הזה בקל וחומר משרצים שקלים מנגעים. מכך שהוא צריכה התורה לכתוב דין זה בנגעים, נדייק שבשרצים לא נכתב הדין הזה אלא נלמד מנגעים, ואף שנגעים חמורים משרצים אפשר ללמוד מנגעים לשרצים, כיוון שאין זה לימוד דין אלא הוא רק גילוי שגם אריק שיש בו שלוש על שלוש אצבעות הוא בכלל בגד. ממילא מיותר את המילה או הנאמרת בשרצים כדי ללמד לשלושה על שלושה טפחים בשאר מינים. כך תוספות, גם בדיבור המתחיל יסל כדאי תח, וגם בדיבור המתחיל שכן מתמה, על פי הסברו של הגאות ראם הורוביץ. ממשיכה הגמרא ומבארת מה יענה אביי על טענתו של רבא, ואידך לדעת אביי, אילו נכתב החידוש שגם הריק של שלוש על שלוש אצבעות מצמר ופשטן נטמע רק בתומת שרצים, נגעים משרצים לא עטו. נגעים משרצים, תומת נגעים מתומת שרצים לא הייתה נלמדת. מדוע? דאיקה למפרח, יש לפרוח את הלימוד ולומר כך, מה לשרצים שחמורים מנגעים, שכן השרץ מתמה אף בשיעור כעדשה לחוד, בתומת שרצים נאמר כל הנוגע בהם במותם יטמע עד הערב, ומשמעות המילה בהם שדווקא כשהם שלימים הם מתמים. ומאידך יש לדייק מהכתוב בפסוק שלאחריו, וכל אשר ייפול עליו מהם במותם, משמעות מהם, גם חלק משרץ מתמה. הכיצד? פרשו חכמים במסכת חגיגה בדף י' א', שאף חלק משרץ מתמה, אלא צריך שיהיה בו שיעור כשרץ שלם הקטן ביותר. ושיערו חכמים שחומת, שהוא אחד משמונה השרצים המתמים, בתחילת יצירתו הוא בגודל הדשה. כך הסברו של רבי ניסים גאון. אם כן, מסביר אביי, נגעים משרצים אי אפשר היה ללמוד, כי יש לפרוח ולומר מה לשרצים שחמורים מנגעים, שכן השרץ מתמה גם בשיעור כהדשה לחוד, ולכן חמורים גם לעניין זה שמתמים הריק של שלוש על שלוש אצבעות מצמר ופשטן, מה שאין כן נגעים ששיעורם לתמה הוא בשיעור כגריס, שהוא מין קטנית הגדול מהדשה, שהוא שיעור שטח של צמיחת 36 שערות, והוא שיעור גדול פי 9 מהדשה, אז ייתכן לומר שהריק שיש בו רק שלוש על שלוש אצבעות אינו נטמע בהם. לכן הוא צריכה התורה ללמד דין זה גם בנגעים. ומכל מקום אין ללמוד מנגעים לשרצים, מפני שמצד אחר נגעים חמורים משרצים, שגם שתי וערב נטמעים בהם, ולכן נצרח הלימוד מאו בגד לרבות שלוש על שלוש אצבעות בצמר ופשטן שנטמע משרצים. ושוב אין לנו דרשה לרבות שלושה על שלושה טפחים משאר מינים שנטמעים משרצים. לאל בדף חבב עמוד ב' הובאה ברייתא מבית מדרשו של רבי ישמעאל, שלמידים מנגעים שבגד סתם הנאמר בתורה הוא דווקא עשוי מצמר ופשטן, ולכן בגד משאר מינים אינו מקבל שום טומאה. מביא עכשיו אביי ברייתא נוספת שנשנתה באותו בית מדרש, ולדעתו הברייתא הזו חולקת על הברייתא המובאת לעיל. בבית מדרשו של רבי ישמעאל נסדרו ברייתות של הרבה תנאים, כפי שסידרו רב חייא ורבי הושעיה. כך אומר רש"י במסכת זבחים בדף מ"א, ולכן ייתכן שבאותו מקום נשנו שתי ברייתות החולקות זו על זו. אומרת הגמרא, אמר אביי, היי תנא, תנא זה שהובאו דבריו לעיל, דבי רבי ישמעאל, מבית מדרשו של רבי ישמעאל, מפיק מאידך תנא דבי רבי ישמעאל, מוציא מסברת תנא אחר שגם דבריו נשנו באותו בית מדרש, כלומר הוא חולק על דבריו. ומביא אביי דברי התנא השני, דתנא דבי רבי ישמעאל נאמר לגבי תומת שרצים, וכל אשר ייפול עליו מהם במותם יטמע. מכל כלי עץ או בגד. מבאר הטענה בגד, כלומר, אילו היה נאמר מכל כלי עץ ובגד, בלי המילה או, הייתי אומר אין לי ללמוד שיקבל תומה משרצים, אלא בגד של צמר כבשים ובגד פשטים. כשם שבנגעים רק בגד ממינים אילו בכלל בגד. מניין לרבות גם בגד של צמר גמלים, ותוסות דיבור המתחיל מניין אומרים שסתם צמר האמור בתורה אינו אלא צמר כבשים, מפני שרק הוא נקרא צמר סתם. מה שאין כן שאר מינים יש להם שם לוואי כגון צמר גמלים. אם כן שואלת הגמרא, מניין לרבות גם בגד של צמר גמלים וצמר ארנבים, ונוצה של איזים, צמר של איזים. הוא נקרא נוצה כיוון שאין הדרך לגוזזו כשם שגוזזים את הצמר מהכבשים אלא מורטים אותו כנוצה. ועוד הבדל אומר רש"י במסכת מנחות בדף למדתת, שאינה רכה כשאר הצמר אלא קשה כנוצה. והשיראין מעיל העשוי מעיקר המשי, והקלח בגד העשוי מפסולת המשי, והסריקין בגד העשוי ממשי רך, המצוי בין חוטי המשי ומתפצל מהם. מניין שגם בבגדים הללו נטמעים משרצים? תלמוד לומר או בגד. המילה או באה לרבות כל מיני בגדים. נמצא שהתנא בברייתא לאלה דורש בבניין אב מנגעים לכל מקום שנאמר בתורה בגד סתם, שהכוונה רק לבגד מצמר ופשתן, ורק מינים אלו נטמעים משרצים, חולק על התנא בברייתא הזו המרבה מהמילה או, שגם שאר מינים נטמעים משרצים. אבל רב החולק על הבעיה ומשווה דברי שני התנאים שנשנו דבריהם בבית מדרשו של רבי ישמעאל. רב אמר, כי ליתלי לאח תנא דבי רבי ישמעאל, האופן שבו אין לתנא הראשון מבית מדרשו של רבי ישמעאל קבלת תומה משרצים בשאר בגדים מלבד צמר ופשתן, היינו רק בשיש בהם שלוש על שלוש אצבעות בלבד, שלעניין זה למידים בבניין אב מנגעים, שבגד בגודל זה מקבל תומה רק אם הוא מצמר ופשתן, אבל בהריג משאר מינים, שיש בו שלושה על שלושה טפחים איתלי, גם התנא הזה סובר שיש קבלת תומה, הוא מרבה זאת מהאיתור או, ונמצא שאין מחלוקת בין שני התנאים. לדעת שניהם, הריג שיש בו רק שלוש על שלוש אצבעות אינו נטמע משרצים, אלא אם כן הוא מצמר ופשתן, והריג שיש בו שלושה על שלושה טפחים נטמע משרצים, גם אם הוא עשוי משאר מינים. מקשה הגמרא סתירה בין דברי רבא, שואלת הגמרא איך אמר רבא, שגם לדברי תנא דבי רבי ישמעאל הראשון, שלושה על שלושה טפחים משאר מינים נטמע משרצים, והרב ההודה אמר, רבא בעצמו אמר לאל בדף חבב עמוד ב' שקבלת תומת שרצים של שלושה על שלושה טפחים בשער בגדים מלבד צמר ופשתן תלויה במחלוקת הנאים, שלרבי שמעון בן אלעזר איתלי אכן נטמע, ולתנא דבי רבי ישמעאל לאיתלי הוא אינו נטמע. משיבה הגמרא עד הרבה רבא מהאי, חזר בו רבא ממה שאמר תחילה, וגם הוא סובר כאביי שתנא דבי רבי ישמעאל ורבי שמעון בן אלעזר אמרו דבר אחד, אלא שרבא חולק על אביי בהבנת דבריהם. לשיטת אביי שניהם סוברים שכל תומה לא נאמרה אלא בבגד מצמר ופשתן בלבד. לדעת רבא, לדברי שני התנאים, אמנם בנגעים אין נטמע אלא בגד מצמר ופשתן בלבד, אבל בשרצים, הריג שיש בו שלוש על שלוש אצבעות בלבד, נטמע רק אם הוא עשוי מצמר ופשתן, אבל הריג שיש בו שלושה על שלושה טפחים נטמע גם אם הוא עשוי משאר מינים. ותוסות דיבור המתחיל עד הרבה מסביר שרבא חזר בו כדי שלא יסתרו דבריהם של שני התנאים מבית מדרשו של רבי ישמעאל. לכן רבא חזר בו ממה שהוא פירש תחילה בדעת התנא הראשון. אומרת הגמרא והיא באה איתה, אם תרצה אמור, רבא לא חזר מדבריו, ומודה לאביי שתנא דבי רבי ישמעאל הראשון סובר שרק צמר ופשתן נטמע בכל התומות, וזה סתירה לדברי התנא השני מבית מדרשו של רבי ישמעאל. וממרה זו שנאמרה בשם רבא, שאין מחלוקת בין שני התנאים, לא רבא אמרה, אלא רב פאפה אמרה. שהיה תלמידו של רבא ולכן טעו ותלו את המם רבו. ובלשון אחר אמרה, כי לדעת רב פאפה שני התנאים סוברים שכל מיני בגדים שווים לעניין תומת שרצים, ומקבלים תומה בשיעור של שלוש על שלוש אצבעות. ולא כפי שנאמר בשמו של רבא שיש הבדל בין בגדים מצמר ופשתן לשאר מינים. אומרת הגמרא, דרב פאפה אמר מה שאמר תנא דבי רבי ישמעאל הראשון, שכשם שבגד האמור בנגעים פירש לך הכתוב היינו דווקא מצמר ופשתן, אף כל בגד האמור בתורה כן הוא, אינו בא אלא להטויי, אינו בא אלא לרבות, או ללמד את העניין של כליים. נאמר בתורה הוא בגד כליים שעטנז לא יעלה עליך, ולא פרשה התורה איזה תערובת נאסרה. למדים מנגעים שבגד, היינו צמר ופשתן, ואין איסור כליים אלא בתערובת של צמר ופשתן, ולא בתערובת של שער שני מינים. אבל לעניין בגד האמור בתומת שרצים, אין למידים כלל מנגעים, מפני שהפסוק או בגד האמור בשרצים מלמד שכל המינים הם מקבלים תומה מהם, וכדברי תנא דבי רבי ישמעאל השני, וגם בשלוש על שלוש אצבעות בלבד. והנה הסברו של רשי. כשאמרו לאל את המאמר הזה בשמו של רבה, נאמר שיש חילוק בתומת שרצים לעניין שאר בגדים מלבד צמר ופשטן. בין שלוש על שלוש אצבעות שאין נטמאים, לשלושה על שלושה טפחים שנטמאים. כיוון שלדברי רבה, המילים אף כל שאמר התנא הראשון מבית מדרשו של רבי ישמעאל, בא ללמד גם על תומת שרצים, שבגד הנאמר בהם היינו רק כעשוי מצמר ופשטן. והתנא השני דרש מהמילים או בגד הנאמר בשרצים, שזה בא לרבות שאר מינים. כדי ליישב את שני הלימודים, בהכרח יש לפרש, שמנגעים למידים למעט שאר מינים כשיש בהם רק שלוש על שלוש אצבעות. והמילים או בגד מרבים שאר מינים כשיש בהם שלושה על שלושה טפחים. כלומר, לולי שאמר התנא הראשון אף כל, היינו למידים מנגעים בגילוי מילטה שבגד כולל גם אריג של שלוש על שלוש אצבעות, וממילא אריג מכל המינים בשיעור כזה נטמע בשרצים, כיוון שלא נאמר בהם דווקא צמר ופשטן. ואף שמקור הדין נאמר בנגעים רק לגבי צמר ופשטן, לא נחשוש לזה, כיוון שהוא רק גילוי מילטה. אבל כעת שנאמר בניין אב שכל בגד היה אמור בתורה, הוא רק מצמר ופשטן, למידים משם שגם שרצים אינם מתמים אלא בגד העשוי מצמר ופשטן, ורק בהם יש מקור שגם שלוש על שלוש נטמע, אלא שהאיתור של המילה או מרבה גם שאר מינים. אבל כיוון שאין לנו אלא ריבוי אחד, אין לנו לרבות אלא שיעור גדול של שלושה על שלושה טפחים, הראוי גם לעשירים. אבל לרב פאפה, בגד האמור בנגעים מלמד רק על בגד האמור בכליים, אבל הוא לא מלמד על בגד האמור בשאר תומות. בדברי התנא הראשון בבית מדרשו של רבי ישמעאל לא נאמרו אלא לעניין כליים בלבד. ואם כן, כשפירש התנא השני, שמאו בגד הנאמר בשרצים למידים שגם שאר מיני בגדים נטמעים מהם, ואין למידים מנגעים שרק צמר ופשטן בכלל בגד, אם כן שאר המינים שווים לצמר ופשטן לכל דיניהם, וגם הריק שיש בו שלוש על שלוש אצבעות בלבד, מכל מין שהוא, נטמע משרצים, כי למידים בגילוי מילטה מנגעים שגם שיעור קטן כזה, הוא בכלל בגד. תמאה הגמרה על פירושו של רב פאפה בדעת תנא דבי רבי ישמעאל הראשון. הרי איסור כליים בהד יכתיב בי. כתוב במפורש בעניינו במקום אחר בספר דברים פרק חב ב' פסוק י' לפני אמר לו תלבש שעטנז צמר ופשטים יחדיו. אז אין צריך ללמוד מנגעים שרק בתערובת שני מינים מאלו נאמר האיסור. תרצת הגמרה לולי הלימוד מנגעים סל כדאי תחמינה יאו לבדעתך לומר אני מילי. איסור שעטנז נאמר רק בתערובת צמר ופשטן, היינו דווקא בדרך לבישה, כלשון הפסוק לא תלבש, אבל בהעלאה על גופו שלא בדרך לבישה, שאיסורו מוזכר בפסוק שהובא לעיל בספר ויקרא פרק י' פסוק י', שהרי שני איסורים יש בכלי בגדים איסור לבישה ואיסור העלאה על גופו. אז אם כן, בהעלאה על גופו שלא בדרך לבישה, שבו לא הוזכרו צמר ופשטן, שמה נאמר שכל תרי מיני, כל שני מינים המעורבים אסור לעלותם עליו, לכן יצרח הלימוד מנגעים שגם בהעלאה, האיסור הוא רק בתערובת צמר ופשטן. שוב תמהה גמרא ושואלת וחילף קל וחומר הוא, האם לא ניתן ללמוד זאת מקל וחומר, שמדובר רק על תערובת של צמר ופשטן? ומה לבישה דגם איתן נקו לגופי שנהנה כל גופו מקילה אם אמרת שתערובת צמר ופשטים אין, בזה יש איסור, אבל מדי אחרינה, תערובת שני מינים אחרים לא... העלאה שאין כל גופו נהנה ממנה, לא כל שכן שלא נאסרו בה אלא תערובת של צמר ופשטן בלבד? מסיקה הגמרא ואומרת, אלא דרב פאפה, הממרה הזו של רב פאפה, שאף כל בא ללמד על כליים שלא נאסרה אלא תערובת צמר ופשטים ולא מינים אחרים? בדותא היא, טעות היא, שדין כליים מפורש בתורה ואין צורך ללמוד זאת מנגעים. מביאה הגמרא דרך נוספת בביור דברי תנא דבי רבי ישמעאל הראשון, שלא הסתרו את דבריו, של תנא דבי רבי ישמעאל השני. היינו שני תנאים אותו בית מדרש של רבי ישמעאל. רב נחמן בר יצחק אמר, אף כל צמר ופשטים שאמר התנא ללמוד מנגעים לשאר פרשיות שבתורה, שבגד היינו דווקא מצמר ופשטן, אינו בא אלא להטויי ציצית. אינו בא אלא ללמד על ציצית. נאמר בספר במדבר פרק תדבב פסוק למתחת, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם. למידים מנגעים שרק בגדים מצמר ופשטן הם בכלל בגד וחייבים בציצית, אבל בגדים משאר מינים פטורים ממצווה ציצית. וזה כמובן מדאורייתא, אבל מדרבנן חייבים כל הבגדים בציצית גם לדעת רב נחמן כמבואר במסכת מנחות דף למתת עמוד ב'. אמנם לעניין קבלת תומת מגע למידים מהמילים או בגד האמור בשרצים, שכל מיני בגדים מקבלים תומה גם בשלוש על שלוש אצבעות. תמהה גמרא על פירושו של רב נחמן בר יצחק בדעת תנא דבי רבי ישמעאל הראשון. הרי לעניין ציצית בהד יכתיב, כתוב במפורש בכתוב, לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו. וכתיב נאמר פסוק של אחריו, גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך. ומסמיכות הכתובים יש ללמוד, כפי שדרשה הגמרא במסרת ברכות בדף יהוד עמוד א', אמר רבי יוחנן, סמוכים מן התורה מניין, שנאמר בספר תהילים פרק קי"א, סמוכים לעד לעולם עשויים באמת וישר. ובמסכת יבמות, בדף ד' עמוד א' נאמר, שאפילו לדעת הסוברים שבכל התורה אין דורשים סמוכים במשנה תורה בספר דברים, כן דורשים. אז אם כן, מסמיכות הכתובים יש ללמוד, שלבגדים ממינים האמורים בפסוק שלפניו דיינו מצמר או פשטן, להם תעשה גדילים, אבל שאר מיני בגדים פטורים. אז מדוע צריך ללמוד זאת מנגעים? מדוע היו צריכים ללמוד מנגעים שדווקא בגדים מצמר ופשטן הם בכלל בגד וחייבים בציצית? מתרץ את הגמרא סל, כדאי תחמינא היה עולה על דעתך לומר, שסמיכות הכתובים לא בא ללמדנו על מין הבגד החייב בציצית, אלא זה בא ללמדנו שחוטי הציצית עצמם צריכים להיות מצמר ופשטן. אבל כל מיני הבגדים חייבים בציצית, וכדרבה, כפי שדרש רבה, דרבה רמי, רבה שאל סתירה במסכת מנחות בדף למתת עמוד ב' וכן במסכת יבמות בדף ד' עמוד ב'. כתיב נאמר בפסוק בספר במדבר פרק ט' ו' פסוק למת ח' ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף פתיל תחילת. המילה הכנף מיותרת שרי כבר נאמר על כנפי בגדיהם והיה די לכתוב ונתנו על הציצית פתיל תחילת. אלא בהכרח שהמילה הכנף באה ללמד שהציצית תהיה דווקא ממין הכנף שעליו היא מוטלת. כלומר שבכל מין בגד תן ציצית מאותו המין, כגון בתלית ממשי תן ציצית מחוטי משי. ופירוש הפסוק, שחוטי הלבן שהם ציצית הכנף יהיו עשויים ממין הכנף, ועליהם, על ציצית הכנף, יש להוסיף חוטי תחילת שאותם צריך לעשות מצמר בכל מיני הבגדים. ומעיד הכתיב, בספר דברים פרק חב ב' פסוק י' נאמר לו תלבש שעת נז, צמר ופשתים יחדיו, ופסוק שלאחריו נאמר, גדילים תעשה לך. מסמיכות הפסוקים יש ללמוד שבכל מיני הבגדים, מצמר ופשתים תעשה לך את חוטי הציצית. הרי שאין הציצית נעשית ממין הבגד, אלא מצמר או פשטן. כלומר, דווקא מהם אפשר לעשות את הציצית, ולא ממינים אחרים, וגם לא ממין הבגד. הכיצד, כיצד התיישבו הדברים? אלא כך הוא יישובם. חוטים מצמר ופשתים פותרין חובת ציצית, בין במינן בבגדי צמר ופשטן ובין שלא במינן בבגדים ממין אחר. ודין זה נדרש מסמיכות הכתובים. אבל חוטים משאר מינין במינן פותרים, כפי שנדרש מהאיתור של המילה הכנף, שחוטים ממין הכנף לעולם פותרים, אבל שלא במינן בגדים ממין אחר אין פותרים. כלומר, אין ללמוד מסמיכות הפסוקים שרק חוטי ציצית מצמר ופשטן כשירים ולא משאר מינים, אלא גם שאר מינים כשרים, ומה שנתייחדו צמר ופשטן בכך שנסמכו למצוות ציצית, היינו לעניין שהם כשרים לכל מיני הבגדים. מה שאין כן חוטי ציצית משאר מינים, אין כשרים אלא לבגד העשוי ממינם. ומה שמשמע מהמילה הכנף שצריכים חוטי הציצית להיות ממין הכנף, לא בא למעט ציצית מצמר ופשטן, אלא למעט שאר מינים שאינם פותרים בגד שאינו עשוי ממינם. מסיים את הגמרא סל, כדאי תחיה עולה בדעתך לדרוש את הכתובים כדרבה, ולרבות גם שאר מיני בגדים לחובת ציצית. כי הרי לדברי רבה למידים מאיתור הכנף, שלא נדרוש מסמיכות הכתובים של ציצית לכיליים, שאין המצווה אלא בבגדי צמר ופשטים, שהרי הכנף מלמדנו, שכל מין עושים לו ציצית ממינו, הרי שכל מיני בגדים חייבים בציצית. כך רבה. אבל הסמיכות מלמדת שחוטים מצמר ופשטן כשירים מכל מיני בגדים, מה שאין כן חוטים משאר מינים, אין כשרים אלא מבגד העשוי ממינם. אם כן היה עולה בדעתך לדרוש הכתובים כדרבה ולרבות גם שאר מיני בגדים לחובת ציצית, כמה שמלן. משמיענו, תנא דבי רבי ישמעאל שלמדים בבניין אב מנגעים, שבגד האמור במצוות ציצית, אינו אלא מצמר ופשטן, אבל בגדים משאר מינים פטורים מציצית. שאין די בסמיכות הפסוקים כדי שאפשר לדורשה כפי שדרשה רבה, ולכן צריך לימוד מנגעים. אם כן, לפי זה יש לפרש שהפסוק הכנף לא בא ללמדנו על מינם של החוטים, לדרך הכתוב לפרש את דבריו, הוא מלמדנו שמצוות ציצית בשני מיני צבע, והיינו שיתנו פתיל תחילת שהם שני חוטי תחילת. נמצא לפי רב נחמן בר יצחק, שלדעת תנא דבי רבי ישמעאל למידים מנגעים לעניין ציצית, שרק בגדי צמר ופשטים חייבים, ומאידך לעניין קבלת תומת שרצים, למידים מהמילים או בגד האמור בשרצים, שגם בשאר מיני בגדים נטמעים. מוריי ורבותיי, אחיי ורעי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף חבב במסכת שבת, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע אין מדליקים בשמן הפרסמון? שאלה שנייה, מדוע פירש רבי יוחנן בן נורי שמדליקים בשמן דגים? התשובה ברש"י. שאלה שלישית, במה אין משחכים ומקבלים תומה אף שיוצא מן העץ? שאלה רביעית, איכן פירט הכתוב שסתם בגד הכוונה לבגד צמר ופשטים? שאלה חמישית, מניין שג' על ג' אצבעות מקבל תומה? והשאלה האחרונה בדף חבב, מניין שאין התורה מרבה ג' על ג' אצבעות בשאר בגדים? אלה הם השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא הגדולה, בדפינו היומי דף חבב במסכת שבת. אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם שונה הלכות. בשונה הלכות אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. אין מדליקים בצרי לנר שבת מפני שריחו נודף שמה יסתפק ממנו ונמצא מתחייב משום מחבב, ועוד מפני שהוא אף ונדבק בכותלי הבית ומדליק את הבית. אין מדליקים בטבל תמה ואין צריך לומר בתאור ואפילו בחול, ואין צריך לומר בשבת שנאמר משמרת תרומותיי. בשמירות שתי תרומות הכתוב מדבר, בין בתאורה בין בתמאה, מה תרומה תאורה אין לך בה אלא משעת הרמה, אף תרומת מאה אין לך להנות בה אלא משעת הרמתה ואילך. אין מדליקים בנפט לבן ואפילו בחול, מפני שהוא אף ויבוא לידי סכנה שהוא נדבק בכותלי הבית ומדליק את הבית. מותר להדליק לכתחילה בשאר שמנים כגון שמן צנון ושומשומין ולפת וכל כיוצא בהן, אין אסור אלא אלו שמנו חכמים בלבד, ומכל מקום שמן זית מצווה מן המובחר שהוא נמשך אחר הפתילה יותר מכולם. שמן של איסור הנאה כגון של אורלה וכדומה אסור לנר שבת, שלא שייך מצוות לב להנות ניתנו, שעיקר המצווה היא משום עונג ודומה לישיבת סוכה. זהו שונה הלכות שלנו להיום, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי זין בניסן תשפ"א. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף חבב במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום חמישי ח' בניסן תשפ"א, ונלמד את דף זך דף חף זין במסכת שבת. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילה דמיטב, מי נותן התורה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.